שבת דף פ"ו, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. מעולם לא שמענו על חתן שנפל לחתונה שלו בלי שאף אחד יעשה שום מחנות לפני כן. צריך לפני כן להדפיס הזמנות, או על כל פנים להזמין את האנשים, להזמין רב שיסדר חופה וקידושין, עדים, מוזיקה, תזמורת, שירים, אוכל, עיצובים. צריך להתכונן, בגדים, להכין בית, איפה הולכים לגור אחר כך. יש הרבה הכנות שמתכוננים לחתונה. הפסוק אומר, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, יום חתונתו, אומרים במשנה, במסכת תענית, זה קבלת התורה. יום קבלת התורה זה היה חתונה גדולה מאוד. צריכים להתכונן לחתונה הזאת. כל ימי ספירת העומר, שבעה שבועות, התורה מצווה אותנו להכין את עצמנו לקראת היום הגדול, יום קבלת התורה. כשמתקרבים ממש לימים ספורים לפני אותו יום, אומרת התורה, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אל אישה. למה דווקא שלושת ימים? כותב רש"י, הקפיד הכתוב על תומת קרי למתן תורה. עכשיו, איש, אם חלילה הוא נטמע בקרי, ובאותו יום תובל. וגם שבשביל להתאר, להיכנס לבית המקדש, הרי צריך לחכות שיהיה ערב, אבל לעניין קבלת התורה, אנחנו נראה בגמרא, שלא הקפידו על העניין הזה של תבול יום, כמו שזה נקרא, אלא ברגע שהוא תובל, כבר הוא ראוי לקבלת התורה. אבל אישה, אם היא פולטת שכבת זרע, כותב רש"י, יום השלישי עקתי לא מסריחה שכבת זרע. עדיין לא מסריחה שכבת זרע, וראויה לקלוט ולהיות ולד נוצר ממנה. אז לכן, היו צריכים לפרוש שלושה ימים קודם, כדי שהאישה לא תהיה טמאה. מניין לומדים שפולטת שכבת זרע ביום השלישי היא עדיין טמאה, יום השלישי אחר תשמיש. שנאמר, כתוב במתן תורה, שמשה רבינו אומר לעם ישראל, היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אישה. כי אם בתוך שלושה ימים לקבלת התורה הם לא היו מקפידים על זה, אז השכבת זרע הזאת הייתה מטמאה את האישה. אבל רואים מפה שמכיוון שהם פרשו שלושה ימים, אז גם אם אחר כך יהיה פליטת שכבת זרע, זה לא מטמא את האישה יותר. עוד דין. מניין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת? מניין אנחנו לומדים שתינוק שעשו לו ברית מילה, אז ביום הראשון, השני ודאי, אם הוא זקוק שירחצו אותו במים חמים, מותר לחמם בשבילו מים אפילו בשבת, אם זה עניין של פיקוח נפש והוא זקוק לזה לרפואה, אבל אפילו ביום השלישי גם כן, אם הוא חל להיות בשבת, מותר לחמם מים, בשביל לרחוץ את התינוק אחרי ברית מילה. כי בזמנם, אם לא היו רוחצים את התינוק במים חמים, בשלושה הימים שאחר ברית מילה, הוא היה ממש במצב של סכנה. לכן, בשביל למנוע את הסכנה הזאת, מותר אפילו לחמם מים בשביל התינוק, אם לא חממו לפני כן. מה המקור לזה שביום השלישי עדיין התינוק הוא מסוכן, יום שלישי אחרי מילה? שנאמר, כתוב אצל שמעון ולוי, שאחרי שבני שכם עשו לעצמם ברית מילה, בני העיר שכם עשו לעצמם ברית מילה, כתוב, היי ביום השלישי ביותם כואבים. כתוב שם ששמעון ולוי חיכו ליום השלישי אחרי שכל תושבי העיר שכם עשו לעצמם ברית מילה, ביום השלישי זה היום שהם היו כואבים, הם היו בחולשה יותר יתרה מאשר בימים שלאחר מכן. אז רואים מפה שעד היום השלישי עדיין יש חולשה לתינוק ולכן מותר לחמם בשבילו מים בשבת בשביל לרחוץ אותו. דבר שלישי אומרת המשנה, מניין שקושרים ביום הכיפורים לשון של זהורית, לשון הכוונה צמר שסורקים אותו, של זהורית הכוונה בצבע אדום. מאיפה לומדים שקושרים את אותו לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח? וביום הכיפורים הם מביאים שני שעירים ועושים עליהם גורל, הכהן גדול היה עושה גורל, היו לו שני כרטיסים, שתי טבלאות, על אחד היה כתוב להשם, ועל אחד כתוב להזזל, והוא היה מוציא את שתי הכרטיסים, הגורל השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, הקריבו אותו קורבן חטאת, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, היו שולחים אותו לעזאזל, ושם היו קושרים עליו לשון של זהורית. ואז אחרי שהיו מפילים אותו מהצוק, אז הלשון של זהורית הייתה הופכת להיות בצבע לבן, היא הייתה מתפכת מצבע אדום לצבע לבן בדרך נס, וזה היה מוכיח לעם ישראל שהעבירות שלהם נמחלו ביום הכיפורים הזה. מניין לומדים את זה? שנאמר, הפסוק אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כמו חוטים שצבועים בצבע אדום, כשלג ילבינו, הם יהיו לבנים כמו שלג. אז רואים שכשיש דבר שהוא בצבע אדום ומתפך ללבן, זה מראה על זה שבהתחלה היה עבירות ועבירות נמחלו. משם לומדים שגם ביום הכיפורים צריך לעשות כזה סוג של לשון של זהורית בצבע אדום, כדי שהוא יהיה לבן, וזה יסמל ויסמן לעם ישראל שהם זכו והתכפרו להם עוונותיהם. דבר רביעי, גם הוא קשור ליום הכיפורים. מניין לשיחה שהיא כשתייה. כל אחד יודע שביום הכיפורים אסור לשתות, אבל יש עוד דבר שאסור, אסור לסוך בשמן. מאיפה לומדים שלסוך בשמן זה כמו שתייה? ומניין לשיחה שהיא כשתייה ביום הכיפורים, שלכן אסור לסוך בשמן כמו שאסור לשתות ביום הכיפורים. אף על פי שאין ראיה מפורשת מפסוק לדבר, בכל אופן זכר לדבר, רמז לדבר יש, שנאמר ותבוא כמים בקרבו, הכוונה פה לרשע שהכללה באה אליו, ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. אז רואים מפה ששתייה של מים זה כמו שיחה של שמן. תוספות מסביר שזה לא ממש ראיה גמורה, כי הפסוק אומר ותבוא כמים בקרבו, זה מדבר על רחיצה, לא מדבר על שתייה. אבל בתור רמז, ותבוא כמים בקרבו, אפשר גם לבאר את זה בתור שתייה. אז כמו שאסור לשתות מים, ככה גם אסור לסוך ולמרוח שמן ביום הכיפורים. שואלת הגמרא, רגע, רישא, תחילת המשנה שכתוב שפולטת שכבת זרע, אפילו ביום השלישי זה יהיה טמא, דלא כרבי אלעזר בן עזריה, כי מיד נראה שהוא סובר שביום השלישי כבר זה יהיה טהור. לעומת זאת, סייפה, זה שמרחיצים את המילה ביום השלישי, ומותר בשביל זה להרתיח מים בשבת, זה כרבי אלעזר בן עזריה. אבל הרישא זה לא כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, למה דאי כרבי אלעזר בן עזריה, הוא סובר שאישה שפולטת שכבת זרע ביום השלישי, תאורה שמן עלי, כמו שמיד נראה. אז אם כן, לכאורה, המשנה פה לא מסתדר, כי חלק מהמשנה הולך כמו דעה אחת וחלק מהמשנה הולכת כמו דעה אחרת. אז מה דלא מוקי כתנאי, לפי התנא שסובר שעדיף להידחק ולשנות את הלשון של המשנה, העיקר שלא יצא כזאת מציאות שחלק מהמשנה הולך כמו דעה אחת וחלק מהמשנה הולך כמו דעה אחרת. אז אם כן, תנא רישא תאורה, הוא יגרוס במשנה מניין שהפולטת ביום השלישי שהיא תאורה, מזה שכתוב יהיה נוכנים לשלושת ימים, שביום השלישי כבר ירד השם על הר סיני, ואז גם יהיה פליטת שכבת זרע, זה לא מטמא. ואז הוא מוק לכולה כרבי אלעזר בן עזריה, לפי זה הוא מוקים את כל המשנה כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, גם לעניין פולטת שכבת זרע, כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, שרק יומיים משעת תשמיש השכבת זרע, הפולטת שכבת זרע זה מטמא אותה, אבל ביום השלישי זה כבר, היא כבר תאורה. אז אם כן, זה מסתדר טוב עם המשנה, כי אנחנו נגרוס ביום השלישי שהיא תאורה. וגם מה שכתוב אחר כך, שמותר להרחיץ תינוק, ביום השלישי למילה טוב, מותר לצורך זה לחמם מים אפילו בשבת, זה גם כמסתדר עם רבי אלעזר בן עזריה. ומאן דמוקים כתנאי, אותו תנא שאומר שאפשר כן להעמיד את המשנה כמו שני תנאים, ולא צריך בשביל להעמיד שזה הולך כמו תנא אחד, בשביל זה לשנות את הגרסה של המשנה. עדיף לי להשאיר את הגרסה של המשנה ולהגיד שזה מחלוקת תנאים. אז אם כן, רישא כרבנן, תחילת המשנה הולכת או כמו דעתו של רבי עקיבא, או כמו דעתו של רבי ישמעאל, או כמו שניהם, כמו שמיד נראה. וסייפה כרבי אלעזר בן עזריה, מה שכתוב בסוף המשנה, שמותר להרתיח מים בשביל תינוק לצורך לרחוץ אותו ביום השלישי למילתו, זה כמו דעתו של רבי אלעזר בן עזריה. הגמרא מביאה ברייתא מפורטת, שמפרטת שלוש דעות לגבי הדין של פולטת שכבת זרע. עד מתי זה מטמא אותה? עד כמה זמן אחרי תשמיש זה עדיין מטמא אותה? תנו רבנן, פולטת שכבת זרע ביום השלישי תאורה דברי רבי אלעזר בן עזריה. זאת אומרת שאם שימשה ביום חמישי, ממש לפני השקיעה. אז ברגע שהיא תמתין ליל שישי ויום שישי, ליל שבת היא כבר יכולה לטבול והיא תהיה תאורה. זה דעתו של רבי אלעזר בן עזריה. כי מצד אחד הוא סובר שמספיק יומיים, רק יומיים מטמא פליטת שכבת זרע. מצד שני הוא אומר מקצת היום ככולו, לא צריך יום שלם. לכן, אם שימשה ממש סמוך לליל יום, ליל יום שישי, דיינו חמישי בערב, אז כמה דקות שנשארו עוד מיום חמישי נחשבים כמו יום שלם, אז זה נחשב כבר יום אחד. אחר כך יש את יום שישי, זה כבר יום שני, לכן בליל שבת היא יכולה לטבול ולהיטהר. רבי ישמעאל אומר, אם היא פולטת שכבת זרע ביום השלישי, תהיה טמאה. כי לפי דעתו, אם היא שימשה ברביעי, ממש, יום רביעי ממש סמוך לשקיעת החמה, ממש לפני שקיעת החמה, אז היא תצטרך שלושה ימים להמתין עד שהשכבת זרע, של פולטת שכבת זרע, שלה יהיה טהור. למה? כי גם לפי דעתו של רבי ישמעאל, אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, לכן. היום הרביעי, למרות שנשארו רק כמה דקות עד שקיעת החמה, אם היא שימשה ביום הרביעי ממש לפני שקיעת החמה, אז כמה דקות האלה לפני השקיעה נחשבים כמו יום שלם, אז זה נחשב כמו יום רביעי נחשב היום הראשון. אחר כך יש לנו את יום חמישי, אחר כך יש לנו את יום שישי, אז כבר עברו שלושה ימים, ואם היא תטבול בשבת, היא כבר תהיה תאורה, ואז גם אם היא תראה פליטת שכבת זרע, זה לא יטמא אותה. ולכן זה יוצא פעמים שהן ארבע עונות. לפעמים היא צריכה להמתין ארבע עונות כדי שהיא תהיה תאורה, שזה הכי קצת. מה זה עונות? עונה זה יום או לילה. כשאנחנו מחשבים, לא לפי השעון שלנו היום, אלא לפי שעון של שעות זמניות, פירוש, אתה לוקח את היום מתחילת היום עד סוף, מתחילת הבוקר עד הערב, אתה מחלק את הזמן הזה ל-12 חלקים. כל חלק נקרא שעה זמנית. וגם את הלילה אתה מחלק ל-12 חלקים, וכל חלק נקרא שעה זמנית. עכשיו, כל 12 שעות של יום, או 12 שעות של לילה, שעות זמניות, נחשב עונה. יום זה עונה אחת, לילה זה עונה שנייה. לכן, לפי דעתו של רבי ישמעאל, שהוא סובר ששלושה ימים פולטת שכבת זרע יטמאה, אז יכול לפעמים להיות שהיא צריכה להמתין ארבע עונות. באיזה דוגמה זה מדובר? אם, כמו שאמרנו, שימשה ביום רביעי, סמוך לחשיכה, ממש יום רביעי, לפני, ממש בסוף היום. אז אם כן, יום רביעי אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, אז כבר נחשב לה כמה דקות האלה של סוף היום כמו יום שלם. אחרי זה יש לה את ליל יום חמישי ויום חמישי בבוקר, ליל יום שישי ויום שישי בבוקר, סך הכל ארבע עונות, ובשבת היא כבר יכולה, ליל שבת כבר יכולה לטבול. ופעמים שהן חמש עונות, אם היא שימשה תחילת היום של יום רביעי, אז יש לה את יום רביעי, ליל חמישי, יום חמישי, ליל שישי ויום שישי, סך הכל חמש. ופעמים שהן שש עונות, זה מדובר שהיא שימשה ביום רביעי, בליל יום רביעי, דיינו ממש אזור השקיעה, קצת אחרי השקיעה, ואז יש לה את כל ליל רביעי, יום רביעי, ליל חמישי, יום חמישי, ליל שישי ויום שישי, סך הכל שש עונות. רבי עקיבא אומר דעה שלישית. קודם כל הוא סובר שאין דבר כזה מקצת היום ככולו. אין דבר כזה שבגלל שכמה דקות היו מתוך יום אחד, זה כבר נחשב כאילו היה לך יום. הוא סובר שצריך שיהיה שעות מדויקות, מתחילה ועד הסוף. לעולם חמש עונות. זה צריך שיהיה חמש עונות, זאת אומרת, שתי יממות וחצי. בסך הכל זה יוצא 24 שעות, ועוד 24 שעות זה 48 שעות, ועוד 12 שעות זה 60 שעות. 60 שעות זמניות מדויק. כך סובר רבי עקיבא. ואם יצתה מקצת עונה ראשונה, אם התשמיש היה אחרי שכבר התחילה העונה, לא ממש בתחילת הלילה או בתחילת היום, אלא קצת באמצע היום, באמצע הלילה. למשל שהיא שימשה חצות של ליל חמישי, לא בתחילת ליל חמישי, יום חמישי בשבוע. נותנים לה מקצת עונה שישית, אז זה מתקדם לתוך העונה השישית גם. זאת אומרת, אז זה לא יהיה עד סוף העונה החמישית, אלא היא תתקדם לתוך העונה השישית. במקרה שלנו, שהיא שימשה בחצות של ליל חמישי, אז יהיה לה את כל יום חמישי, את כל ליל שישי, את כל יום שישי, את כל ליל שבת, ובתוך יום שבת יהיה לה חצי, דיינו בחצות יום שבת היא תהיה תאורה, והחצי הזה מצטרף עם החצי של ליל חמישי, שהרי היא שימשה בחצות של ליל חמישי, אז מחצות עד הבוקר, השש שעות האלה מצטרפים לשש שעות של מהבוקר של שבת עד חצות היום של שבת, ובחצות היום של שבת היא יכולה לטבול. אמרו הרבנן קמי דרב פאפה, שאלו אותו שאלה. ואמרי לה, יש כאלה שאומרים שרב פאפה אמר את השאלה הזאת לרבה. מה השאלה שהוא שאל? בישלמה רבי אלעזר בן עזריה, שהוא סובר שפולטת שכבת זרע ביום השלישי היא תהיה תאורה, דהיינו שפליטת שכבת זרע תמאה רק יומיים, כרבנן. דאמרי בחמישי אביד פרישה. הרי יש מחלוקת רבנן ורבי יוסי לגבי קבלת התורה, היו נכונים לשלושת ימים, ממתי מתחילים שלושת הימים האלה? אז יש שתי דעות. דעה אחת זה דעת רבנן, הם סוברים, הרי בשבת ניתנה תורה לכולם, מודים, כמו שאנחנו נראה בשיעור הבא בעזרת השם, שבת ניתנה תורה. ואם כן, יום חמישי, אז הצטוו ישראל לפרוש, לעשות את שלושת ימי הפרישה למתן תורה, ובשבת כבר ניתנה תורה. ואם כן, הם קיבלו את ההודעה ביום חמישי. אז ככה, עד סוף יום חמישי, כולם כבר פרשו מנשותיהם. ואז יש להם את ליל שישי, שישי ביום, ויש להם גם כן את יום חמישי, כי הרי מקצת היום ככולו. אז כמה דקות של סוף יום חמישי נחשב עוד יום, אז יש את סוף יום חמישי, שזה יום שלם, כי לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, מקצת היום, קצת מהיום זה כבר נחשב כמו כל היום, אז יש פה את יום חמישי, ויש גם את יום שישי, הלילה והיום, ובשבת כבר אפשר לטבול. ורבי ישמעאל, שהוא אומר ששלושה ימים פולטת שכבת זרע, אז הם תמה אותה, גם כן אפשר להגיד שהוא סובר כרבי יוסי, דאמר שכבר ביום רביעי בשבוע אביד פרישה, ואז יש להם את, כן, הם פרשו מנשותיהם ביום רביעי, ואז נאמר שעד יום רביעי לקפנות ערב, ודאי כולם כבר פרשו מנשותיהם, אז יש לנו את יום רביעי, גם אם זה כמה דקות, הרי רבי ישמעאל סובר שמקצת היום ככולו, גם אם זה היה כמה דקות לפני השקיעה, אז יש לנו את יום רביעי, אחרי זה את ליל חמישי ויום חמישי, אז זה יום שני, אחרי זה יש לנו את ליל שישי ויום שישי, זה כבר יום שלישי, יש לנו כבר שלושה ימים לפולטת שכבת זרע, אחרי זה בליל שבת כבר יכולים לטבול, כי השכבת זרע שתפלוט ביום שבת זה כבר לא מטמא אותה, אז זה מובן. אלא רבי עקיבא, שהוא אומר שזה צריך להיות בדיוק חמש עונות, דאמר כמן, האם הוא סובר כמו רבנן או כמו רבי יוסי, אין דעה שלישית. מתי עשו פרישה לפני קבלת התורה? ביום רביעי או ביום חמישי? אנחנו רואים שההקפדה הייתה על כמה ימים צריך לפרוש. לא כתוב כאן כמה עונות, כמה שעות. מתרצת הגמרא לעולם רבי עקיבא סובר כמו דעתו של רבי יוסי, שפרשו ביום רביעי. אז מאיפה אתה יודע שצריך בדיוק חמש עונות? מה הראיה פה שצריך בדיוק חמש עונות? כדי אמר רב עדה בר אהבה, שהסדר היה לפני קבלת התורה, שכשמשה רבינו עלה, הרי עלה לקדוש ברוך הוא וירד, הוא מסר, העביר מסרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו תגיד לעם ישראל ככה, אז הוא ירד להגיד להם מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ואז הוא עלה להגיד לקדוש ברוך הוא מה עם ישראל ענו וכולי. אז משה תמיד שהוא היה עולה בהשכמה עלה, הוא היה עולה ישר על הבוקר ובהשכמה ירד, גם כשהוא היה צריך לרדת אל הר סיני הוא ירד ממש בתחילת היום, בתחילת הבוקר. מה הראיה שהעליות והירידות שמשה רבינו תמיד היה בהשכמת הבוקר? בהשכמה עלה, דכתיב וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, אז לומדים שפעם אחת התורה כותבת מתי משה רבינו עלה, זה היה וישכם משה בבוקר. ויש כלל שנקרא מה מצינו. מה מצינו בהשכמה הזאת, מה מצינו בפעם הזאת שמשה רבינו עלה, זה היה בהשכמה, ככה גם בכל המקומות שמשה רבינו עלה, זה היה בהשכמה. ומאיפה יודעים שתמיד שמשה רבינו בא להעביר מסרים מעת הקדוש ברוך הוא, והוא ירד חזרה לעולם הזה, תמיד בהשכמה ירד, הוא ירד ממש על הבוקר, דכתיב, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. כתוב כאן רד ועלית. אז יש כאן הקש בין העלייה לירידה. מצד אחד רד, מצד שני ועלית. מקיש ירידה לעלייה. מה העלייה? אנחנו יודעים שזה היה בהשכמה, כי כתוב, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני. אף ירידה, תמיד, גם הירידה שכתוב בפסוק, זה בהשכמה. ומכאן אנחנו לומדים לכל הפעמים שמשה רבנו ירד, שזה היה בהשכמה. ואם כן, מתי משה רבנו הגיע לתת לעם ישראל את הציווי הזה, לפרוש, לעשות שלושת ימי הגבלה? זה היה ישר בהשכמה. אם כן, משה רבנו הלך והפריש אותם, אמר צריך לעשות פרישה, מיד בתחילת יום רביעי, על הבוקר של יום רביעי. אז יום רביעי זה עונה אחת. ליל חמישי זה עונה שנייה. יום חמישי זה עונה שלישית. ליל שישי זה עונה רביעית. יום שישי זה עונה חמישית, ואז בליל שבת כבר יכלו לטבול. רואים פה שצריך בדיוק חמש עונות מזה שהקפידו להפריש את עם ישראל בדיוק בתחילת יום רביעי. שואלת הגמרא, אם אתה רוצה שעם ישראל יפרשו כל יום רביעי, לא צריך להגיד להם מילה. למה לילה מימרלו? למה הוא צריך להגיד להם לפרוש ביום? ביום? לא, אין תשמיש ביום. ואמר רב הונא, ישראל קדושים הם. ואין משמשים מיטותיהם ביום, כי זה לא צניעות, כי אז בן אדם יכול חלילה להסתכל באותו מקום, שזה לא צנוע. אז אם כן, בלאו הכי, גם בלי שהוא יבוא ויגיד להם, בלי שמשה רבינו יגיד להם לפרוש מהאישה, ביום הם בכל מקרה פורשים מנשותיהם, אז היה מספיק שיגיד להם ליל חמישי, או לקראת ליל חמישי. תרץ את הגמרא, ישנם מקרים שבהם התירו תשמיש גם ביום. האמר רב, האם היה בית אפל, בית חשוך, מותר, כי הוא לא יביט במקום הצנוע. ואמר רב, ואיתם הרב פאפה, יש כאן אומרים שרב פאפה אמר את זה, שתלמיד חכם שהוא יודע להיות צנוע והוא יודע לשמור על העיניים חזק, מעפיל בתליתו, מתכסה בבגד, ועל ידי זה זה יהיה בחושך, על ידי הבגד, ומותר. אז אם כן, עדיין היו צריכים להודיע לעם ישראל, רבותיי, כולנו, כאיש אחד, בלב אחד, חייבים להיות מוכנים ליום שבת, שאז הולכת להיות קבלת התורה. ולכן כבר ביום רביעי שלא יימצא, אפילו אחד יוצא מן הכלל, שחלילה יגיע למצב כזה שאולי הוא יצטרך להיות לא במצב של טהרה בליל שבת. כבר עכשיו תהיו מוכנים. תהיו מוכנים לפרוש כל יום רביעי, כדי שיהיה לנו רביעי, חמישי, שישי, בליל שבת טובלים, ושבת קבלת התורה. שואלת הגמרא, רגע, הם טובלים בליל שבת ומקבלים תורה בשבת בבוקר? הרי אדם שנטמא, טומאת קרי, טומאת שכבת זרע, הוא טובל, אבל מתי הוא נהיה באמת האור? רק בערב. מאז שהוא טבל צריך לחכות שיעבור יום, ואז הוא נהיה האור. אז אם בן אדם טובל לשכבת זרע בליל שבת, אז הוא עדיין נשאר מה שנקרא טבול יום. הוא טבל, אבל זה עדיין צריך לחכות שיהיה ערב שמש, דיינו שיהיה לילה. אז כל ליל שבת הוא עדיין טמא, וכל שבת בבוקר הוא עדיין טמא, ורק מוצאי שבת הוא יהיה טהור. אז איך יקבלו תורה בשבת בבוקר? לפי כל הדעות זה לא מסתדר אם כן. והטבולי יום נינו, תרץ את הגמרא, אביי בר רבין, וכן רב חנינא בר רבין, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, ניתנה תורה לטבול יום. והיה אפשר לטבול בליל שבת, ואפילו שהם היו טבולי יום, זה מספיק הטהרה של הטבילה בשביל קבלת התורה. שמה צריך טהרה מוחלטת שלא יהיה טבול יום? כדי להיכנס לבית מקדש, כדי לאכול קורבנות, לאכול תרומה, אבל בשביל קבלת התורה אפשר אפילו להיות טבולי יום. יתיב מריימר, ריימר ישב וכאמר לה להשמעת שהתורה ניתנה לטבולי יום. אמר לי רבינה למריימר, אני רוצה שתדייק ותגיד לי, האם ניתנה כאמרת? האם בפועל נשים באמת טבלו בליל שבת? ואז הם היו טבולות יום, או ראויה כאמרת, או שאנשים באמת טבלו כבר יום שישי, במהלך יום שישי, והם הגיעו לליל שבת טהורות. אבל אם הם היו פולטות בליל שבת, אז הם היו נטמעות, אז היו צריכות לטבול עוד פעם בליל שבת. אבל בפועל מה שקרה, שמכיוון שהם טבלו כבר ערב שבת קודש, יום שישי, הקדוש ברוך הוא עשה איתם נס, ואף אחת מנשות ישראל לא פלטה בליל שבת, ואז הם באמת לא היו טבולי יום. היו יכולים, תיאורטית, להגיע למצב שהם יהיו טבולי יום ועדיין יהיה מותרת להם את התורה, אבל בפועל לא ניתנה תורה לטבולי יום. רק ראויה הייתה להינתן לטבולי יום. אמר לי, אז מראי מרנה לא, ראויה כאמינה. היא הייתה ראויה להינתן לטבולי יום, אבל בפועל אבותינו ואמאותינו כולם היו טהורים לגמרי. בזמן שקבלת התורה אפילו לא היו טבולי יום. שואלת הגמרא, לפי דעתו של רבי עקיבא, אמרנו שצריך לומר שהם פרשו כבר מיום רביעי. לא מיום רביעי בלילה, אלא ביום רביעי עצמו ביום גם כן היו צריכים לפרוש. שואלת השאלה, אם כן, אם הם כבר פרשו ביום רביעי, אז כמה עונות יש טומאה בפליטת שכבת זרע? 5 עונות לפי רבי עקיבא. אם כן, יש לנו את יום רביעי, ליל חמישי, יום חמישי, ליל שישי, יום שישי. אפשר לטבול ליל שבת וקבל תורה כבר בלילה. למה צריך לחכות לבוקר? ולטבלו בין אישים שהיו יכולים לטבול בליל שבת, כבר עברו אז הרי 5 עונות כמו שביארנו, ולקבלו תורה בין אישים שהיו יכולים לקבל את התורה בליל שבת. איזה יופי. ליל שבת, אחרי קידוש, סעודת שבת, יוצאים להר סיני, מקבלים תורה, מה רע בזה? אוויר טוב, אין שמש, מה הבעיה? היה קולות וברקים, אז גם היה תאורה, היה תגבורת, מה חסר? אתה יודע מה אני רואה מפה? שלא מספיק 5 עונות. הם הרי התחילו, הם פרשו ברביעי בבוקר, וקיבלו את התורה רק בשבת. נו, תספור כמה עונות. רביעי בבוקר, ליל חמישי, חמישי בבוקר, ליל שישי, שישי בבוקר, ליל שבת, 6 עונות. אז אתה מבין? איך אתה אומר רבי עקיבא 5 עונות? אנחנו רואים בפועל שהיה צריכים 6 עונות. תרץ את הגמרא, אמר רבי יצחק, נכון? מבחינה טכנית, פרקטית, מעשית, היה אפשר לתת את התורה בלילה. אבל פסוק אומר, לא מראש בסתר דיברתי. יש כל מיני אומות שמספרים שהם קיבלו איזושהי אמונה חדשה, אני יודע, נוצרים, מוסלמים, באיזושהי מערה, או בן אדם לבד, היה לו איזושהי התגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא מראש בסתר דיברתי, כשאני בא לתת תורה, בא לבחור בעם, אני עושה את זה בריש גלי, באמצע היום, לאור הבוקר. אוף לא צייץ באותו זמן שקבלת התורה, חמור לא נער, קולות וברקים, הכל בפרהסיה. לא מראש בסדר, אל תעשה את זה בלילה, תעשה את זה ביום, כמה שיותר בפרהסיה יותר טוב. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת 5 עונות מספיק, זה שחיכו עד שבת בבוקר, זה בשביל שזה יהיה באמת, שזה לא יהיה בסתר, שזה יהיה בגלוי. שואלת הגמרא, רגע, אז מה אתה אומר? בכל מקרה היו צריכים בשבת בבוקר לתת את התורה? אז למה עם ישראל היו צריכים לפרוש ביום רביעי כבר, לפי רבי עקיבא? בבוקר של יום רביעי. אם כן, היה אפשר שיתחילו לפרוש רק בליל חמישי. שיתקנו אותם ביום רביעי עד הערב, שצריכים פרישה, ויתחילו לפרוש. ליל חמישי, חמישי ביום, ליל שישי, שישי ביום, וליל שבת. יש לך 5 עונות. שבת בבוקר, ילכו לטבול. ולטבלו בצפרא דשבת, אז שיטבלו בשבת בבוקר אחרי שהם כבר ספרו 5 עונות, לקבלו תורה בצפרא דשבת, ואז מיד אחרי תפילה, עדיין, כמו שאומרים, הפאות רטובות עדיין מהמקווה, הולכים לקבל את התורה. אמר רבי יצחק, לא עשו את זה כדי שלא יהיה הללו הולכים לקבל תורה והללו הולכים לטבילה. רצו שעל תחילת הבוקר, רק השמש זורחת, כל עם ישראל יהיו טהורים, באותו רגע. יחד. ולא עם מצב כזה שאלה כבר ראויים לקבלת התורה ואלה עכשיו רצים למקווה וכולם ביחד, כאיש אחד בלב אחד, ראויים לקבלת התורה. הרי אנחנו רואים, הפסוק אומר, ויחן שם ישראל נגד ההר. למה ויחן? ויחנו, זה הרי ציבור שלם, ויחן זה הכוונה בן אדם אחד, אלא דורשים חז"ל כאיש אחד בלב אחד. קבלת התורה זה היה באחדות, כאיש אחד בלב אחד. אז כשנותנים את התורה, אולי זה מה שהגמרא פה מתכוונת לומר, אולי באיזושהי תוספת של חידוד, מתכוונת הגמרא לומר, קבלת התורה צריכה להיות כמה שיותר באחדות, כאיש אחד בלב אחד, ואז הם ראויים לקבל את התורה. אז עד לכאן היה לנו שלוש דעות, כמה זמן פרישה, כמה זמן פולטת עדיין מטמא, במילים אחרות, פולטת שכבת זרע. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ואפשר להוסיף גם רבי אלעזר בן עזריה. אבל חכמים אומרים, דעה רביעית, שש עונות שלמות בינן, בשביל שהשכבת זרע שהיא פולטת היא תהיה תאורה, צריכים שיעברו שש עונות שלמות מזמן תשמיש. לילה יום, לילה יום, לילה יום, שלמים. טוב. אמר רב חיסדא, טוב, כאן אנחנו עוברים לנושא, בתת נושא חדש. אמנם זה עדיין קשור לעניין של שכבת זרע, אם היא מטמאה או לא מטמאה, אבל כבר סיימנו את הנושא של המחלוקת בין רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי אלעזר בן עזריה, ועכשיו יש לנו גם כן דעת חכמים. הגמרא מביאה שכל המחלוקת הזאת זה דווקא בשעה ששכבת זרע פרשה מן האישה, שאלה כמה זמן זה עדיין מטמא. אבל שכבת זרע שפרשה מן האיש על גבי בגד, והיא אומרת על גבי הבגד כשהילכה כמה ימים, לא משנה כמה ימים, היא תהיה תמיד טמאה. שכבת זרע שנמצאת על גבי בגד או לא משנה על גבי מה, היא מטמאה תמיד, כל זמן שהילכה. שואלת הגמרא, ככה אתה אומר? חיסדא. מטיב רב ששת, שאל אותו רב ששת קושיה מברייתא. פסוק אומר, וכל בגד וכל אור אשר יהיה עליו שכבת זרע, אומר הפסוק, צריך לתאר את זה. וחיבס במים וטמא עד הערב. עכשיו, כתוב כאן שכבת זרע, שראוי להזריע. פרט לשכבת זרע שהיא סרוכה והיא לא ראויה להזריע. מה אליו? כן, שהיא כבר לא מתאמת. מה אליו? איך לא מדובר כאן שבאים למעט שפרשה שכבת זרע מן האיש על הבגד, שאחרי שהיא כבר לא ראויה להזריע, היא לא מתאמה יותר. אז אתה רואה מפה שאפילו שהיא לחה, אם כבר עברו עליה מספיק זמן שהיא כבר לא מתאמה יותר, כל אחד מהדעות לפי הדעה שלו, אם זה חמש שנות, שש שנות, או יומיים, או שלוש ימים, לא משנה. בכל מקרה, אתה רואה פה שגם אם היא פרשה מהאיש, עדיין היא מתאמה רק כל זמן שהיא לא מסרחת. אומרת הגמרא, לא, הברייתא מדברת במקרה ששכבת זרע פרשה מן האישה, אבל אם היא פרשה מן האיש, היא מתאמה כל זמן שהיא לחה. טוב, עכשיו הגמרא מביאה ספק. באי רב פאפה, שכבת זרע מתאמה. הגמרא מביאה פה אבל כמה מקרים, האם שכבת זרע של הרי שכבת זרע של גוי לא מתאמה, רק שכבת זרע של יהודי. עכשיו, השאלה היא, אם שכבת זרע של יהודי, דווקא אם זה נמצא אצל אישה יהודייה, זה מטמא, או שזה מטמא במקרים אחרים גם, והיא מביאה פה כמה מקרים. שכבת זרע של ישראל במאי כותית, האם כשהיא פולטת את שכבת זרע הזה, זה מטמא? מהו? עבר על זה שלושה ימים, האם זה עדיין מטמא או לא? מה שני הצדדים? צד אחד, ישראל, יש בהם חמימות. למה? דדאיגה במצוות, הם כל הזמן דואגים וחרדים לקיים את המצוות, אז יש כל הזמן חמימות בגופם, אז זה גורם ששכבת זרע שבגופם תסריח מהחמימות שבגופם. חביל גופי הוא, ולכן במהירות השכבת זרע מסרחת. אבל עובדי כוכבים אדישים, אין להם הרבה תרדות, אין להם רגע רגע כל הזמן להיות מוטרדים, האם הם עושים רצון השם, או שהם צריכים לעשות יותר טוב את רצון השם, אז אם כן, עובדי כוכבים דלא דאיגה במצוות, לא מתחמם כל כך גופם, אז השכבת זרע נמצא ב... אומרים שהיה פעם איזה אחד שקנה תרופות בבית מרקחת. הוא שם את זה בכיס. אמרו לו, למה אתה שם את זה ליד הכיס? למה אתה שם את זה בכיס? של בכיס ככה של החולצה? אמר להם, כתוב בהוראות של התרופה, לשמור במקום קריר. הלב שלי זה המקום הכי קריר. יש לו לב קר, שם זה המקום הכי טוב לשמור את התרופות, הוא אומר. כן? איזה שיש להם אדישות כזאת, עובדי כוכבים, אולי אין להם את החמימות, ולכן השכבת זרע לא מסרחת. עוד דילמה. כיוון, דאח להשקצים ורמסים. הרשב"ם כותב דבר פלא, הוא כותב שבאמת גילו חוקרי הטבע שהמאכלות שהן אסורות לישראל באמת מביאים חמימות לגוף. אז אם כן, חביל גופיו, זה לבד מחמם להם את הגוף, אז השכבת זרע שלהם גם כן מסרחת. אחרי 3 ימים. ואם תמצא לומר, אם תרצה להכריע את הספק הראשון, ותגיד שכן, עובדי כוכבים גם כן, השכבת זרע בגופם מסרחת תוך 3 ימים, כיוון דאח לשקצים ורמסים חביל גופיו. אני אשאל אותך עכשיו שאלה שנייה. מה יהיה אם יש שכבת זרע במאי בהמה ונפלטה? מהו? האם מסרחת אחרי 3 ימים או לא? מצד אחד, אישה דאית לה פרוסדור, יש מבוי לפני הרחם, מסרחת, כי זה גורם שלא ייכנס אוויר לשם, זה סותם את המקום שנכנס השכבת זרע. אבל בהמה דלית לה פרוסדור, אז אם כן, נכנס שם הרוח, אז זה גורם שיהיה פחות חם, אז זה לא מסרחת השכבת זרע. או דילמה, לא שנה, והספק, ואין הבדל, וגם במי בהמה אנחנו נאמר שאחרי 3 ימים השכבת זרע כבר לא מתאמה. אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת תעמוד. עד כאן דף פ"ו.